שלום לכולם, אנחנו עומדים פה בבית הרב קוק לפני פרשת נוח, מתחילים להיכנס ככה לתוך חומש בראשית, והנושא שלנו היום יהיה על מנוח לכף רגלה. טוב, כולם נזכרים כמובן ביונה, ובואו נראה את הדברים בפנים, מקור א' בראשית ח'. והשתלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה. נוח שולח את היונה לראות האם המים ירדו. ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה. שימו לב לביטוי הזה, מנוח לכף רגלה. כן, אתה לא מצאה היונה מנוח, לא מצאה היונה מנוח לרגלה, לא מצאה היונה מנוח לכף רגלה. מה זה מנוח לכף רגלה? צריך להבין, ותסוב אליו, בפשטות, איך אומרים? זה כמו לחפש חנייה באזור של הכותל בירושלים בערך, כן? לא מצא מנוח לכף רגלה. אבל אם אתה יונה מחפשת מנוח לכף רגלה, אפשר להגיד, כן, מה יש מדי פעם היא נעצרת? נראה בהמשך שזה לא פשוט. ואתה סובלה ולטבעה, כי מים על פני כל הארץ. וישלח ידו ויקחיה, ויבא אותה אליו אל הטבעה. ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן הטבעה. ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלה זית טרף בפיה. מה זה, למה עלה זית דווקא? מה זה טרף? טרף בפיה. מה הכוונה טרף? למה לשון זכר ולשון נקבה, טרף בפיה, שזה הפרשנים גם דנים, אבל הלשון הזאת של טרף בפיה. וידע נוח כי קלו המים מעל הארץ. ויחל עוד שבעת ימים אחרים, כבר פעם שלישית, וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד. היונה כבר לא חוזרת. אז שלוש פעמים הוא שולח אותה. פעם ראשונה היא לא מוצאת מנוח לכף רגלה. בפעם השנייה היא חוזרת עם עלה זית טרף בפיה. פעם שלישית זהו, היא כבר לא חוזרת. אומר תרגום יונתן, והטרפה דזטה לקית תביר, כלומר הביאה עלה של זית קטן שבור, ומחית בפומה, שהוא מחזיקה אותו בפיה, דין סבתא מן תבר משחה. מאיפה היא לקחה את עלי הזית? אומר לנו התרגום, לקחה אותו מהר הזיתים. מה הר הזיתים פה עכשיו פתאום נחת עלינו? לקחה אותו מהר הזיתים. אומר רש"י, חטף, מה זה טרף? לשון של חטף, של לחטוף, כן? ומדרש אגדה, לשון מזון. טרף מלשון מזון, כמו ותיתן טרף לביתה, כן? לשון מזון, ודרשו בפיה, אז מה זה בפיה? לשון מאמר, היא אומרת משהו. מה היא אומרת? אמרה, יהיו מזונותיי מרורין כזית בידו של הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקין בדבש בידי בשר ודם. היא נותנת הכרזה, יונה. שלחו אותה לבדוק אם קלו המים. היא חוזרת עם הכרזה. תשמע, חזרתי עם זית, ואני רוצה להגיד לך, אני מעדיפה את המרירות של הזית, אבל שזה יהיה ממה שאני עשיתי ועבדתי והרווחתי מידו של הקדוש ברוך הוא, ולא מתוק כדבש מידי בשר ודם. מה ההכרזה הזאת כל כך חשובה? כשנגמר המבול, יוצאים מן הטבע, היונה חוזרת, נותנת לו מן הכרזת עצמאות, תשמע, שיהיו מזונותיי מרורין כזית בידו של הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודם. מה קרה? יונה, לא היה בסדר? לא הגשנו לך את הארוחות בזמן? האוכל לא מצא חן בעינייך? מה עכשיו הבאת לנו את הכרזת עצמאות הזאת? צריך להבין, ולמה זה כל כך חשוב? אומר בעל הטורים, על איזה זית טרף, טרף שניים במסורת, יש בשתי מקומות, האחה, והנה עלי זית טרף בפיה, ואידך השני, כי הוא טרף וירפאנו בהושע ו' פרק ו' פסוק א', כי הוא טרף וירפאנו, שנאמר בעצם על חורבן בית המקדש, מה הטעם לשון סבירה, כי הוא טרף וירפאנו, הפך הנמי לשון סבירה, שהיא סברתו מן האילן, ולא מצא אותו צף על המים, ובזה הכיר כי קלו המים, והוא מציין לבראשית רבה למד ג' ו'. בעצם, שאלה פשוטה שנשאלת, כשנוח שולח אותה לראות הקלו המים, בסדר, אז היא אפה חזרה לו עם עלי זית, אולי היא מצאה איזה עלי זית צף על המים, איפה הוא יודע שהמים ירדו? מאיפה הוא יודע שהמים ירדו? אומר בעל הטורים, על פי המדרש, שהיא הביאה עלי זית שהסתברה אותו, טרף בפיה, היא שברה אותו מהעץ, הוא ראה שהעלה הזה, היא כתפה אותו, היא שברה אותו מהעץ, הוא לא סתם מצאה אותו על המים, ואז הוא הבין, אם היא שברה אותו, הגיע לעץ, הוציאה ממנו את העלה הזה, רואים שזה העלה שהיא כתפה, ולא העלה שהיא מצאה. כן? וזה מאוד מעניין, וזה מתחבר עוד פעם לעניין שהיא חוזרת ואומרת לו, תשמע, שיהיו מזונותיי מרורין כזית, שאני אפילו אצטרך לטרוף, לשבור, לעבוד, להתאמץ, ולא לקבל אותם מתוקים כדבש, אבל מידי בשר ודם, מבטרת. ובוא צריך להבין למה זה כל כך חשוב הדבר הזה, למה, וגם בסיבוב הראשון, מה זה ולא מצא יונה מנוח לכף רגלה, ואחר כך בסיבוב שני, פתאום אנחנו עוברים לעלי זית עם הכרזת העצמאות, שמזונתה יהיו מידי הקדוש ברוך הוא ולא מידי בשר ודם. עכשיו, העניין של ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה, הסיבו איתי יחד במקור ב', אנחנו יודעים בסיפור של רחמנא ליצלן של הקללות, נאמר ככה, הרקה בך והענוגה, אשר לא נפתתה כף רגלה הצג על הארץ מתענג ומרוך. אז כאילו זה נשמע, שמי שלא מציגה את כף רגלה על הארץ, זה תענוג, זה רוך, זה על הכיפה. כאילו, אצל היונה לא מצא מנוח לכף רגלה, זה בערך כמו שאתה מרגיש שאתה מחפש חנייה בעיר, כן? אבל פה, לכאורה משמע, שלהפך, אם היא רכה וענוגה, היא אפילו לא שמה, לא צריכה להניח את כף רגלה על הארץ. מצד שני, נאמר בהמשך, ובגויים ההם לא תרגיע, ולא יהיה מנוח לכף רגליך. כלומר, גם בסיפור של גלות ישראל, נאמר מפורש, ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה. אז ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, נאמר, ולא יהיה מנוח לכף רגליך. אז זה ברור, צריך מנוח לכף רגליך, בסדר. אבל למה אתה מציג את הרכה בך והענוגה? לכאורה צריך להגיד שהתורה קצת לועגת לגברת הזאת, כן? הרקה בך והענוגה, שומעים את הצליל, אשר לא נסתה כף רגלה, הצג על הארץ, מתענג ומרוך, כן? אנחנו חושבים שהסגנון הזה של, ככה, שהיום מדברים, שרוצים לעשות צחוק, כאילו ימצאנו אותו, לא, הנה, זה כבר נמצא פה, כן? הרקה בך והענוגה הזאת, לא תשים את הרגש, כן? זה קריב את הסגנון, זה היום רץ היום. זאת, לא תשים את הרגש לה על הרצפה, זה לא, לא בשבילה, כן? אז התורה באמת לכאורה, אז באמת ברור שלהניח את כף הרגל על הארץ, זה מינימלי, זה בסיסי, ולהסתובב בגלות, ולא יהיה מנוח לכף רגליך, זה נורא. בתהילים נוני נאמר ואומר, מי ייתן לי עבר כיונה, עופה ואשכונה. למה אתה רוצה דווקא עבר כיונה? טוב, זה האמת יהיה יכול להיות מאוד נחמד לעוף, כן? אבל מה העבר כיונה? אומר המדרש בראשית רבה לפרשת לך לך בסימן למתת. למה כיוונה? מה הכוונה פה בעבר כיונה? רבי עזריה בשם רבי יהודן אמר, לפי שכל העופות בשעה שהם יגיעים, הן נחים על גבי סלע או על גבי אילן. אבל היונה הזו, בשעה שהיא פורחת ויגעה, כשהיונה עפה והיא נהיית עייפה, היא לא מחפשת מנוח לכף רגלה. אז מה היא עושה? קופצת באחד מאגפיה ופורחת באחד מאגפיה. ליונה יש שיטה, יש לה איזה פטנט מיוחד, לא יודע אם זה נכון היום גם, אני לא יודע, אבל המדרש אומר שהיא תופסת כנף אחת, היא נותנת לה לנוח ועובדת עם כנף שנייה. לא יודע איך זה אפשרי, אבל בכל אופן זה מי ייתן לי עבר כיונה, העופה ואשכונה. ככה המדרש מסביר, ככה בעזריה בשם רבי יהודן. אומר כל העופות הם נחים, ואז כשהם נחים, אז תופסים אותם. לעומת זאת היונה, הם לא צריכה, היא פורחת כשהיא הגעה, היא סוגרת כנף אחת וכנף שנייה ממשיכה לעבוד. לפי זה, זה ממש לא קלאסי להגיד ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. היא לא חפשת מנוח, יש לה שיטות, היא להפך, הטבע שלה לא לעשות מנוח לכף רגלה. אז מה הסיפור פה עם המנוח לכף רגלה? הרי יש לה שיטות, תופסת כנף אחת, שמה כנף שנייה, מה? למה אתה כל כך דגש, לא מצא, בסדר, אני מבין שלא מצא מנוח, אין לה, אבל כאילו תגיד, לא יודע, תמצא איזה ביטוי שמבטא שהיא לא מצא איפה לעמוד, אולי רוצה להגיד לא מצא איפה לעמוד, יכול להיות, יכול להיות. הפסוק בעושה אביו, לכו ונשאו בה אל השם, כי הוא טרף וירפאנו, הפסוק שהזכיר בעל הטורים, כי הוא טרף וירפאנו, יח ויחבשנו, יחיינו מיומיים, וביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. מה זה היומיים האלה? אז זה אמר לזכותו של רבי משה אשכנזי, זכר צדיק לברכה, שבזמנו אמרתי לו, תשמע, ברוך השם, הילד שיהיה בריא, נהיה בריא, ברוך השם, הכל יסתדר. אומר לי, תעשה סעודת הושע. אמרתי, לא מה סעודת הושע? אומר לי, כן, זה עושים, סעודת הודיה, סעודת הושע, עושים את זה ביום שלישי, כלומר ביום שני בערב. אני לא הבנתי מה, אבל הוא היה המלמד שלי, כמו שאומרים, לימדתי טעמי המקרא, תהילים, ככה הכניס אותי לתוך העניינים כשהייתי ילד. אז אמרתי, טוב, אמר, עשיתי סעודת הושע. עד שפגשתי את הפסוק הזה, ואז הבנתי. מה כתוב פה? יחיינו מיומיים, כלומר, עוד פעם, נקרא את הפסוק עוד פעם. לכו ונשאו באל השם, כי הוא טרף וירפאנו, יח ויחבשנו, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. אז קודם כל מתאים שעושים סעודת הושע ביום שלישי. למה? על שם, יח טרף וירפאנו, יח ויחבשנו, יחיינו מיום, ביום השלישי יקימנו ונחיין לפניו, אז ביום שלישי על שם הנבואה של הושע, זה לא סתם. אבל מה זה היומיים האלה? יומיים האלה הם שתי הערות גדולות של בית מקדש ראשון ובית מקדש שני. וביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, זה בית הבית השלישי שהוא כבר יעמוד לנצח. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם רגע אל היונה. היונה הזאת שישראל המשלו ליונה, יונה שרומזת לשכינה, היונה הזאת יוצאת מהטבעה של נוח, ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה. היא לא מוצאת מנוח לכף רגלה, זה, אמרנו שזה מזכיר את מה שנאמר, ובגויים לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגליך, ואז היא חוזרת שוב אל הטבע. יוצאת בניסיון שני, ואז מה קורה? עלי זית טרף בפיה. אבל היא חוזרת אליו שוב, היא לא מצליחה שוב. בפעם השלישית היא כבר יוצאת ויותר, היא לא חוזרת אל הטבע. מצליחה, מצליחה באמת להתיישב בארץ. ייתכן ששלושת הנסיקות האלה, שלושת השילוחים האלה, התעופות האלה של היונה, רומזים לשלושת הימים, וזה באמת רמוז בדברי הושע, כי הוא טרף וירפאנו. טרף וירפאנו, עלי זית טרף בפיה. יכול להיות, צריך להבין יותר לעומק אבל, מה זה ולא מצא מנוח לכף רגלה, מה זה עלי זית טרף בפיה. נראה, נמשיך. אומרת הגמרא בחולין זין עמוד ב', אם אנחנו חוזרים רגע אחד להכרזת העצמאות הזאת של היונה, שאמרה לו, תשמע, אני מאוד מעריכה את זה שנתת לי אוכל, אבל אגיד לך את האמת, אני מעדיפה אוכל מר, שזכיתי בעצמי, בעבודתי, בשבירת העלה מהענף, כמו שאמר בעל הטורים, ומידיו של הקדוש ברוך הוא, ולא מידי מתנות בשר ודם. כאילו, תודה רבה לך, אבל אני מעדיפה את האוכל לא מידיך, לא מידיו של בשר ודם. אומרת הגמרא בחולין זין עמוד ב', אמרו עליו על רבי פנחס בן יאיר, מימיו לא בצע על פירוסה שאינה שלו, ומיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביו. מה פירוש? הוא, רבי פנחס בן יאיר, רצה לבצוע על פרוסה שלו, לאכול מסעודה שהוא עבד, שהוא הביא, שהוא הרוויח. לא היה מוכן לשבת ולהתפרנס על חשבון מישהו אחר. לא היה מוכן, עוד פעם. אמרו עליו על רבי פנחס בן יאיר, מימיו לא בצע על פרוסה, פרוסת לחם, שאינה שלו. ומיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביו, דאג בעצמו ללכת להרוויח ולהביא את האוכל. מה זה כל כך חשוב? עכשיו זה מראה לנו שההכרזה של היונה, עלי זית טרף בפיה, עדיף מזון מר מידי הקדוש ברוך הוא ולא מידי בשר ודם, זה לא סתם. בספר משמיע ישועה שכתבה הרבנית הילה וולברשטייט ועם עוד ביחד, כתבה בעמוד 465, סיפרה כך, הרב צבי יהודה השתדל ככל האפשר לא להטריח אחרים. לשאלת תלמידיו, מדוע? למה זה ככה? ענה להם אבא זצל, שזה מרן הרב קוק, אמר לי, אם רוצה אתה להבין בדברים הרוחניים הגדולים והעמוקים, אל תשתמש כלל בתלמיד חכם. כלומר שהרב סיוד היה מאוד נזהר בתור הנהגה שגם הרב עצמו היה עושה אותה, להיזהר מאוד לא להשתמש באף אחד. לא לבקש מאף אחד, תביא לי זה, תעשה לי זה. כל דבר היה קם בעצמו, צריך ספר ניגש בעצמו, כל דבר עשה בעצמו. והרב קוק אומר שהרב אמר לו, אם אתה רוצה להבין בדברים הרוחניים הגדולים והעמוקים, תתנהג כך. כלומר שיש פה איזה עומק גדול בעניין הזה של רבי פנחס בן יאיר, שמימיו לא בצע על פרוסה שאינה שלו, ובעניין של היונה שאומרת לנוח, עם כל הכבוד, לא רוצה מזון מדי בשר ודם, אני רוצה להרוויח את לחמי בעצמי. והשאלה הגדולה היא, למה? מה יש פה? מה הדבר הזה? אז בואו ננסה קצת להיכנס לביטוי הזה, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה, וננסה להבין מה פשר הביטוי הזה. אז תראו איתי ביחד במקור ד'. עכשיו אני אגיד לכם את האמת, היו עוד ים של מקורות, מחקתי כמה עמודים של מקורות כשסיימתי, אבל בחרתי ככה דברים, וזה עמוד שדרה שיתנו לנו הבנה בזה, אבל תדעו לכם שיש פשוט ים של מקורות על הביטוי הזה. אז אומרת לנו המגילה ברות פרק ג', ותאמר לה נעמי, אומרת לה נעמי לרות, ביתי, הלא אבקש לך מנוח. מה מנוח? מה היא מחפשת לבית מלון עכשיו? מה זה אבקש לך מנוח? מה זה מנוח? מה פירוש מנוח? מה, את חפשת לשידוך. למה זה מנוח? למה זה מנוח? מה מנוח פה? הרי ברגע שהיא תתחתן, אתם יודעים איך זה נשים נשואות, או-הו, צריכת לעבוד ולהכין ולפרנס היום גם, לא חייבות, אבל זה מה שהן עושות, ובלי עין הרע ועוד הולכות ללמוד. היום הם ככה, זה אשת חיל כפול 3 או 4, כן? אז כאילו זה לא בדיוק שאת יוצאת לבית מלון כשאת מתחתנת. אז מה זה ביתי הלא אבקש לך מנוח? איזה מנוח בדיוק? איזה מנוח? מה המנוח פה? אומר הפסוק בישעיהו ס"ו, כה אמר השם, השמיים כסאי, והארץ הדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי, ואיזה מקום מנוחתי. עכשיו תגידו לי, מה? הקדוש ברוך הוא מחפש איזה מקום להניח את הראש בצהריים או בערב? מה זה מקום מנוחתי? מה, הולך לנוח? הוא עייף חס ושלום? מה זה מקום מנוחתי? אז אנחנו צריכים להבין שכל הנושא של מנוח, מנוחה, זה לא לנוח. וזה מסתדר לנו יפה מאוד, אם לא מצאה יונה מנוח לכף רגלה, שלימד אותנו רבי עזריה בשם רבי יודן, שבכלל היונה כשהיא יגיעה, כשהיא עייפה, היא לא נחה על סלע בכלל, היא לא מחפשת מנוח לכף רגלה, יש לה שיטה כזאת, סוגרת כנף, פותחת כנף, היא לא מחפשת לנוח, אז מה זה ולא מצאה מנוח לכף רגלה? ולמה נעמי מחפשת לרות מנוח? ומה הקדוש ברוך הוא אומר? איזה בית תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי, מה הוא צריך לנוח? מה זה המנוחה הזאת? אומר הפסוק במדבר יהוד, ויהי בנסוע הארון, ויאמר משה, קום השם ויפוץ אויביך, ובנוחו יאמר. מה זה ובנוחו? עוד פעם הוא הלך לנוח. מה זה? סיאסטה אלוקית? מה זה? ובנוחו יאמר, ובנוחו יאמר, שוב השם רבבות אלפי ישראל. אומר רש"י, מנחם תרגמו את שובה, תרגמו לשון מרגוע, וכן בישעיהו למד בשובה ונחת תיוושעון. אז מה זה מרגוע? מרגוע זה לישון, או שזה מרגוע זה להירגע? כאילו יש ככה טלטלות רוחניות, כן? ויפוץ אויביך וינוסו משנאיך מפניך, אחר כך ובנוחו יאמר, יש מרגוע. אולי מרגוע זה, אולי המנוחה זה לא בדיוק ללכת לישון, אולי יש פה איזה משהו אחר, משהו שונה. בואו נמשיך. אומר האלשיך על הפסוק ובנוחו יאמר וכו', אל יאמר אל שיך, כי עת היטלטל הארון ממקום למקום, שמייחסת בצד מה טלטול אל השכינה כביכול, והוא עת בחינת רוגז. כלומר, כשהארון מיטלטל, הארון לא צריך מנוחה, הוא לא בן אדם, אבל כשהוא מיטלטל זה כביכול בחינה של רוגז. למה? צריך להבין למה, אבל לא רגוע, העניינים לא רגועים בשמיים, כן? ועל כן בנסיעה, אז ויאמר משה, קומה השם ואתל הרוגז על אויביך. אך בנוחו, כשהארון מפסיק להיטלטל, שהוא את רצון, אז יאמר שוב השם ותן רצונך הטוב על עמך. אז צריך להבין, בתהילים קל"ב, קומה השם למנוחתך, אתה וארון עוזך. ובהמשך הפרק, מה נאמר? זאת מנוחתי עד עד. פה יושב כי הביתיה. מה זה המנוחה הזאת? מה זה? הלאה, ואני אומר לכם עוד פעם, אני בחרתי מקורות מתוך ים. אומר המלבים הקדוש, שם ישכון בקביעות, וההנהגה ההשגחיית תהיה קבועה, שזה מצויר במנוחה. אז פה המלבים מתחיל להוציא אותנו ממושג המנוחה הפשטני, ואומר, אדוני, מנוחה זה קביעות. לשכון במקום. לא עוברים כל הזמן ממקום למקום, מדבר לדבר. אני פה. פה אשב, זאת מנוחתי, עדי עד. אני נח פה, אני יושב פה. הלא אבקש לך מנוח, קביעות, קביעות. לא כל הזמן להיטלטל, קביעות. הלא אבקש לך מנוח. אבל מה זה, ואיזה מקום מנוחתי? כלומר, שיהיה מקום שבקביעות השכינה מתגלה שם, ולא מטלטלת ממקום למקום. בוא נראה הלאה. אומר הפסוק בדברי הימים ב' פרק ו', ואתה קומה אלוהים לנוחך, אתה ואהרון עוזך. אומר רש"י, שלא להיטלטל כאשר הדעתה משילו לנוב ומנוב לגבעון, אלא זהו, בית בית המקדש של שלמה המלך. אז קומה השם אלוקים לנוחך, אתה ואהרון עוזך. אומר מצודה דוד, קום ממקומך להשרות השכינה במקום המנוחה, והיא בית קודשי הקודשים. אז פה כבר שימו למצודה דוד, כבר מתחיל להכניס לנו פה ביטוי של השראת שכינה. והפסוק הבא במדבר יוד א', כשמשה רבנו מעציל על הזקנים מרוחו, נאמר, והיא כנוח עליהם הרוח, והתנבאו ולא יספו. אז פה כבר אנחנו מדברים על רוח שנחה עליהם, ופה זה כבר התגלות. שימו לב, המנוחה פה היא כבר התגלות. הלאה, אומר בעל הטורים, כנוח, כתוב, והיא כנוח עליהם הרוח, אומר שניים במסורה. יש שני מקומות שהביטוי הזה מופיע. והיא כנוח עליהם הרוח, ואידך כנוח כפות רגלי הכהנים נושאי ארון השם. ביהושע ג' יש גם ביטוי מוזר, שהכהנים נכנסים לירדן, כתוב, והיא כנוח כפות רגלי הכהנים נושאי ארון השם. כן? כנוח כפות רגלי הכהנים. מה זה? לומר לך שנחה עליהם השכינה כמו על הארון. אז בעצם פה אנחנו כבר לומדים שהנושא של מנוחה זה כבר שנחה עליך הרוח. כלומר, קודם ראינו שהמנוח הזה זה בעצם ביתי, הלא אבקש לך מנוח. הזכרנו שזה קביעות. האמת היא שצריך להוסיף. זה גם רגיעה. מנוחה נפשית. זהו, זה בעלי. זאת אשתי, גמרנו. מנוחה נפשית, שהיא, כמו שאומר הבעלים, קשורה לקביעות. אין יותר טלטלות. זהו, מנוחה, ביתי, הלא אבקש לך מנוח. והקדוש ברוך הוא בישעיה אומר, זה מקום מנוחתי, ובנוחו יאמר, אומר לנו האלשיך, זה לא רק סתם עניין של לזוז ממקום למקום, אלא זה ביטוי שמבטא שעת רצון. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה בקביעות, רוצה במרגוע, רוצה שתהיה הנפש רגועה. לפי זה, כשאנחנו מדברים על היונה ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, מה זה? היא לא מצאה את הרגיעה. יונה לא זקוקה לסלע או לעץ או למשהו לעמוד עליו. יש לה שיטות כמו שלמדנו. היא סוגרת כנף, פותחת כנף, נו. אז היא לא זקוקה. אז ממתי יונה מחפשת סלע או משהו למנוח לכף רגלה? לא מצאה מנוח, הכוונה היא את המנוחה הנפשית היא לא מצאה. עכשיו שימו לב, זה מתחיל להיות מאוד מיוחד. כשהיא חוזרת חזרה אל נוח, לכאורה נוח אומר לה, תגידי, לא מצאת מנוח, מה הסיפור שלך? את באה לטבע של נוח. פה הכי נוח בטבע שלי. את לא צריכה לעבוד, את לא צריכה לחפש מזון, את לא צריכה להסתתר מהציידים, שאין עדיין, כן, באותו זמן. את לא צריכה אבל להתאמץ בכלל. הכי נוח בטבע של נוח. אומרת לו היונה, תקשיב טוב, אני מעדיפה עלי זית מר מידי הקדוש ברוך הוא, ולא לקבל אפילו דבש מבשר ודם. למה? כי כשמקבלים את המזון מידי בשר ודם, אין בזה מנוח. אתה לא מרגיש שאתה במקום שלך. אתה לא מרגיש סיפוק, הרגשה טובה. יש לזה טעם לוואי. קיבלת את זה בנעמה דה כיסופה. אז ולא מצאה יונה מנוח, זה בכלל לא מנוח בשביל לעמוד, היא לא צריכה את זה. לא מצאה מנוח, זה הכוונה היא איזה מנוחה נפשית, רגיעה נפשית. ולכן כשהיא חוזרת, הוא אומר לה, מה את מחפשת מנוח בחוץ? בוא, לא קרה כלום, הנה התיבה שלי, תיבת נוח, תנוחי, הכל מצוין אצלי. הכי נוח בעולם, היא אומרת לו, עזוב אותי מהנוחות המתוקה והמסממת שלך. אני לא מעוניינת בסמים של תיבת נוח. אני מעדיפה זית מר שעבדתי עליו, שיצאתי והגשמתי את תפקידי, את יהודי, את שליחותי, את מה שאני צריכה לעשות בעולם. אני לא רוצה להיות בטבע של הנוחות. זו טבע, זה בית כלא, זה מקום סגור, זה לא חיים, אין בזה מנוח. הלא אבקש לך, ביתי, הלא אבקש לך מנוח, כמה זה יפה. היא אומרת לה, תקשיבי, יכול להיות שבצורה שאנחנו חיות, אנחנו יכולות להסתדר, אולי יעזרו לנו, לא יודעת מה, יכול להיות שתתחתני, תעבדי הרבה יותר קשה, אבל את תהיה הרבה יותר רגועה, הרבה יותר שמחה, הרבה יותר שלמה עם עצמך. את הוציאי לפועל את שליחותך. כשבן אדם הוציא לפועל את שליחותו, גם אם הוא עובד יום ולילה ולא מפסיק לעבוד, יש דברים כאלה, אנשים שליחי ציבור, הם עובדים 18 שעות ביממה. אנשים שהם שליחי ציבור, אנשים, כל מיני אנשים בכל מיני תפקידים מיוחדים, הם עובדים בלי סוף, אבל הוא יודע, יש לו מנוחה נפשית ושקט פנימי. למה? הוא עושה את התפקיד שלו, יש לו מנוח. אז כשהיונה לא מצאה מנוח לכף רגלה, כוונה שהיא לא מוצאת שקט. אבל כמובן שהשאלה נשאלת מיד היא, למה לכף רגלה? תגיד, זה לא מצאה יונה מנוח. אני מבין, מנוחה, אתה יודע, רגיעה. אבל אתה אומר מנוח לכף רגלה, צריך להבין מה זה. עכשיו, במובן שלמדנו קודם, שאפשר שכל היציאות האלה של היונה רומזות בעצם לבית ראשון, בית שני, בית שלישי, שלוש היציאות שלה, אז ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. מה זה הדבר הזה? אז לפי מה שאנחנו לומדים כעת, שנאמר במדבר י' א', והיא כנוח עליהם הרוח והתנבאו ולא יספו, שאומר הטורים שניים במסורה, והיא כנוח עליהם הרוח, אצל 70 הזקנים ממשה רבנו, ואידך כנוח כפות רגלי הכהנים נושא ארון השם, לומר לך שנחה עליהם השכינה כמו על הארון. עכשיו שימו לב, אומר הפסוק, בישעיהו פרק י' א', ונחה עליו רוח השם. ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. אז מה זה ונחה עליו רוח השם? פשוט מאוד, הוא מוצא מנוח. כנוח כפות רגלי הכהנים, כנוח עליהם הרוח. מה הוא מוצא? מה זה? השראת שכינה. עם ישראל לא מגיע ולא יגיע לשקט הנפשי שלו עד שיזכה שתנוח עליו רוח השם. רק אז עם ישראל במקום הבריא שלו. הרב קוק אומר באורות ישראל, חסרון רוח הקודש בישראל, כשזה בארץ ישראל, זה מום ומחלה מחאבת. אין מנוחה, אין שקט, אין רגיעה. בטח, אתה בכלל לא במקום שלך. לא מצא היונה מנוח לכף רגלה, עוד לא מצאנו מנוח, מה אתה רוצה? כנוח עליהם הרוח, כנוח כפות רגלי הכהנים, ונחה עליו רוח השם, אז, איך אומרים, אז נרגע. הלוך להרגיע או ישראל, אני אומר, כן, אז נרגע. הגמרא בסבכים קופיוטט אומרת על הפסוק, כי לא בתם הדעת האלה מנוחה ואין הנחלה, מביאה ארבע דעות. דעה אחת, מנוחה שילה, נחלה ירושלים. דעה שנייה, מנוחה ירושלים, נחלה שילה. דעה שלישית, תנא דבי רבי ישמעאל, מנוחה ונחלה שילה. והדעה הרביעית, ובה נעסוק, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר, זו וזו ירושלים. אז נחלה, אומרת הגמרא, בסדר, נחלת עולמים. בסדר, הבנו נחלה. מה זה מנוחה? מה היא מנוחה? איזה מנוחה? אם אתה אומר שילה, אז בשילה הם נחו מהכיבוש. בסדר. אבל אם אתה אומר מנוחה זה ירושלים, ממה הם נחו? אומר רבי שמעון בר יוחאי, מנוחת ארון. אומר רשב"י, אתה חושב שמנוחה, אתה חושב שמנוחה זה, אתה יודע, היה כיבוס, עבדנו קשה, הולכים לנוח, עבדנו, קצת לישון, מה פתאום? מנוחה זה מנוחת ארון. מנוחה זה מנוחה שהשכינה שורה בלבבות. שאור השם מתגלה ומאיר, גם אם זה יהיה כרוך בעלי זית של מרירות. אבל אני יודע שאני הוצאתי לפועל את שליחותי, את כוחי, את מה שהשם רצה ממני. רבי פנחס בן יאיר מימיו לא בצל פרוסה שאינה שלו. אומר רבי פנחס בן יאיר, אני רוצה לממש את תפקידי, את החיים שהקדוש ברוך הוא נתן בי, את השליחות שלי, את הייעוד שלי. אני לא רוצה מהשליחות של מישהו אחר, מהפירות של הייעוד של מישהו אחר. אני רוצה לעשות את שלי, את ביתי, את עבודתי, את פרנסתי, את שליחותי, את יהודי. אני מוכן שזה יהיה מריר, שאני אצטרך לעבוד קשה, אבל שזה יהיה ממה שאני עבדתי, מה שאני הוצאתי, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. לא משום דבר ששייך למישהו אחר. אומרת לו היונה, עלי זית, אומר, מה אתה מציע לי? את תיבת הנוחות. יש היום חנויות נוחות, מוצרי נוחות, נוחות, כן, הכל נוחות. עולם הערבי נוצרי, זה לא בשבילנו, אשרי אדם יתאמץ בך. יתאמץ בך, היא אומרת לו, אני מעדיפה תעלה זית הזה ששברתי אותו, כמו שאתה רואה טרף בפיה, שברתי אותו בעצמי, ומר, מעדיפה אותו על כל תיבת הנוחות שלך, על כל האוכל שמוכן ליפוע אצלך בתוך התיבה. כי התיבה זה התכנסות כוחות. אני לא רוצה התכנסות כוחות, אני רוצה להוציא את הכוחות שלי לפועל. רוצה לעשות את שליחותי. והדבר הזה, הוא מביא השראת שכינה. לכן ממשיך הביטוי ל... ובנוחו יאמר, וזאת מנוחתי עד עד פה יושב, כי הביטיה, ואתה קום השם אלוקים לנוחיך, ונחה עליו, כנוח עליהם הרוח, ונחו כנוח כפות רגלי הכהנים, ונחה עליו רוח השם, והמנוחה זו גם ירושלים, וזאת מנוחת ארון הברית. מה זה מנוחה? מנוחה זה שהשכינה שורה. שהשכינה שורה, שהאור הפנימי שבתוכנו יוצא אל הפועל. זה נקרא מנוחה. אז זה, לכן רמוס ביונה לא מצאה מנוח, היא לא רגועה, היא חוזרת עליו ואומר לו, תודה על הנוחות שלך, אני רוצה להצליח להוציא לפועל את שליחותי. אז איך עושים את זה? איך מגיעים לדבר הזה? אז לפני שניכנס ממש לאיך מגיעים לדבר הזה, בעצם למדנו שמנוחה זה כשבן אדם מגיע למקום של קביעות. קביעות, אם זה קביעות של לבנות בית בישראל, אם זה קביעות של חיבור של השכינה למקומה, של ארון הברית למקומו, קביעות שנחה עליו הרוח, נחה. מסביר הרב קוק, תראו במקור ה', אורות הקודש חלק א', ההופעה הנשמתית פרק ה'. כל זמן שהאדם מוכרח הוא לחכות לזמנים, מתי תחול עליו רוח היצירה, ואז יחדש, יתבונן, יהגה וישיר, זהו סימן שלא הופעה עליו הערת נשמתו. אומר הרב, אם אתה צריך לחכות להשראה שתגיע, אני לא יכול לכתוב בלי שתגיע ההשראה, יושב מחכה, הולך לאיזה הר, ממתין, מתי ההשראה תיפול עליו, כן? אומר הרב קוק, זה סימן שעדיין לא הופיע הערת נשמתך. הערה של הנשמה זה לא דבר שפעם כן, פעם לא. זאת מנוחתי, והיא כנוח עליהם הרוח. ובנוחו יאמר, ונחה עליו רוח השם. אתה, מה?
מצב תמידי.
זה מצב קבוע, כן, 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 יצירה וחידוש. כמובן שזה לא שזה כל הזמן זורם אוטומטית. אתה לומד, אבל תוך כדי שאתה לומד כל הזמן, רעיונות חדשים, הבנות חדשות, עומקים חדשים, עד כדי כך שאתה כבר צריך לברור על מה אתה מוותר, כי אי אפשר להכניס את הכל בשיעור אחד. לשם צריך להגיע. צריך להגיע שכל פעם שאתה יושב אתה כמעיין הנובע. לא הגעת, עוד לא הגעת. לשם צריך להגיע. כמובן יש מדרגות של נביאים, בעלי רוח הקודש. אני מדבר על מדרגה למדנית של אנשים שלומדים תורה, גם אם זה קביעות איתים. צריך להגיע למצב של דבקות בתורה, שכל הזמן יש חידוש, יש כל הזמן יצירה, התחדשות פנימית. אומר הרב, הנשמה הרי היא שרה תמיד. עוז בחדווה היא לבשה. נועם עליון הוא סובב אותה. הבינה, נועם העליון, כל הזמן סובב את הנשמה, וכל הזמן רוצה לתת לה עוד ועוד אוכל, כמו איזה אמא כזאת היא. שכל הזמן, אכלת אוכל צהריים, אולי אתה רוצה גם איזה תפוח בינתיים, אולי אתה כזה נוגיע על הפה, ככה הבינה, סובב את הנשמה שלנו. כל הזמן רק רוצה, כך עוד, כך עוד, כך עוד, כך עוד. אם אתה לא שם, עוד לא הגעת. והאדם צריך להתרומם עד לידי הגובה של פגישת נשמתו, לפגוש את נשמתו, של הכרת מצעדיה הרוחניים, משק כנפיה. שים לב לביטוי, משק כנפיה המלאים הוד קודשי קודשים, ויהיה תמיד מוכן להקשיב סוד שיח קודשה. כלומר, אתה גם צריך להיות מוכן לזה. מוכן לזה. כלומר, 40 חידושים, תהיה מוכן. תהיה מוכן. חידוש בא להיכנס, תיכנס. אל תעצור אותו. תן לו לעבוד בתוכך, להתגלות בתוכך. ממשיך הרב ואומר, אז ידע, כי לא בעת זולת עת, לא בזמן זולת זמן, אין כזה דבר, בזמן הזה כן, בזמן הזה לא, בעת הזאת כן, בעת הזאת לא, אין כזה דבר. הנשמה היא מחדשת חוכמה והגיון, שירה ושיח קודש, אלא בכל עת ובכל שעה, היא שוטפת נהרי נחלי דבש וחמאה, והנהרה השוטפת ממנה, הרי הם אוצרות הקודש, מעיינות בינה וצפונות שכל טוב, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. שימו לב לביטוי עכשיו, אמונתך זה התגלות השכינה, התגלות הנשמה. חדשים, לא חדש לבוקר, חדשים לבקרים, רבה, רבה, הרבה. חדשים לבקרים, רבה אמונתך, עוד רעיונות, עוד רעיונות, עוד רעיונות. כבר צריך להתחיל לתעל את עצמך, להגיד, רגע, 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 לא יכול את כל זה. רגע, רגע, הרעיון הזה ימתין רגע, אני רושם את הרעיון הזה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, וכרגע אני אתעסק רק ברעיון הזה. זה מצב בריא של בן אדם יוצר. צריך להגיע למצב שנחה, נחה עליך הרוח, בתמידות. עכשיו, נחה זה לא שאתה כל הזמן, אלא ברגע שאתה מתיישב על הספר, מתיישב, מתפלל, מדבר, מתחיל ללמוד, מתחיל להתעמק, מתחיל להיכנס לרעיון, ישר היצירתיות עובדת. אתה לא סתם, הנשמה עוד לא התגלתה אליך. אתה עוד צריך לקבוע פגישה עם הנשמה. עוד לא הגיע. עכשיו, שימו לב, שאנחנו צריכים להבין בעצם, איך מגיעים למקום הזה? איך מגיעים? אז יש פה מקור, שמה אני אגיד לכם, כל כך חמוד, אני התלהבתי, לא יודע, מקווה שגם אתם. תראו במקור ה' באמצע, המשנה במסכת שבת, פרק ב' משנה ב', שימו לב מה כתוב, רבי טרפון אומר, אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד. שמן זית, אז קודם כל אנחנו נכנסים לשבת. הנר של שבת, המנוחה של השבת, האור של השבת, כל שבת אנחנו זוכים למנוח לכף רגלינו. כל שבת היונה, יונה, יונה מצא בו מנוח, נכון? ושם יגנוחו יגיעי כוח. יונה מצא בו מנוח, אומר הפייטן. היונה מצאה בו מנוח, זה ביום השבת. עכשיו, היונה מצאה בו מנוח, והאישה, כי היא זו שמביאה את השכינה לבית, כמו שאומר הזוהר הקדוש מפורשות, על הדלקת נר שבת, וגם על הפרשת חלה, אז האישה מדליקה את הנרות, למרות שגם הוא חייב נרות שבת, לא פחות ממנה, היא מדליקה את הנרות, היא מביאה שכינה. עכשיו, שימו לב, אז עכשיו, צריך להדליק את הנר, של יונה מצאה בו מנוח, ואומר רבי טרפון, אני לא יודע מה איתכם, לי מזכיר את עלי זית טרף בפיה. אומר רבי טרפון, אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד. כמו כאילו להזכיר לנו תעלה זית טרף בפיה, אומר רבי טרפון, אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד. למה? יש עוד שמנים, ובאמת בירושלמי לא היה מקום על הדף, אז מתחילים להגיד לו לרבי טרפון, מה יעשו אנשי זה וזה שאין להם שמן זית? מה יעשו זה שאין להם שמן כזה, שאין להם שמן כזה? בסוף ההלכה היא לא כך, כן? כי זה דרישה גבוהה מדי. אבל בכל אופן, יש פה איזו אמירה. מה פשר האמירה? אומר מרן הרב קוק, בסידורו עולת ראיה, חלק בית עמוד כף דלת, בקבלת שבת, בממי מדליקים, רמז יש בהארת נר שבת על הארת אור השכל. כלומר, כשאתה מדליק נר, את מה הדלקת? את האור של השכל, של החוכמה, של הנשמה. אור השכל, השופע על הנפש המתקדשת, בקדושת יום המנוחה והקדושה. עכשיו, והנה הרבה מהשמנים, שמה זה שמנים? הסיבות המביאות אורה. שמן הוא חומר הגלם של הבאת אורה. אז יש כל מיני שמנים בעולם שיכולים להביא אורה. מה? ממשיך ואומר, כמה סעיפי חוכמה ישנם, שביות הנפש עסוקה בהם, מתרוממת על ידם, במוסר ומידות טובות, ונעשית מוכנה להביא טובה לעולם. אפשר לעסוק בקוונטים, בפיזיקה, לא יודע איזה, אפשר לעסוק בכל מיני דברים מדעיים מאוד יפים, פילוסופיות, גם זה גורם למוסר, למידות טובות. אבל נעלה על כולם בטהרת אורה, הוא אורה של תורה. היא מיוחדת ליום השבת בייחוד. אתה רוצה מנוח לכף רגלה? צריך דווקא תורה. היא המעולה שבשמנים בטהרתה, שאין בה עירוב של טעות וחסכת יצר האדם הרע, שמתמזגת על ידי הרע הבא מחוכמות אנושיות. בחוכמה אנושית אומר הרב, תמיד ייכנס קצת יצר הרע מפה, יצר הרע משם, קצת הטעיות פה ושם. לעומת זאת, תורה זה טהור לגמרי, ולכן בשבת רק תורה. והמשיך אומר הרב קוק בעולת ראיה, על כן התורה היא נמשלת לשמן זית, ראשית שמנים, להוראה שיום השבת יהיה כולו קדוש לחקר חוכמת התורה. וכן דברי הרמב״ם בפירוש המשניות לשבת, פרק כף ג', שאומר שם הרמב״ם לא לעסוק בשום מדעים, רק בתורה ביום השבת. אז בעצם אנחנו רואים פה שהדרך להגיע למנוחה הבאמת קדושה של יונה מצאה בו מנוח ושם ינוח יגיע כוח, מה מביא אותך לרגיעה הנפשית של ביתי הלא אבקש לך מנוח? מה מביא את זאת מנוחתי הדעת, את את ויהי כנוח עליהם הרוח ואת ונחה עליו רוח השם? כל המנוחה הזאת, הרגיעה הזאת, השראת השכינה, התגלות האור, שאדם יגיע ליהודו, יגיע לתפקידו, לשליחותו, וירגיש שלם עם עצמו, כל זה על ידי שמן הזית של תורה. והנה עלי זית טרף בפיה. מה זה הטרף הזה? מה זה טרף? מה זה? תראו איתי יחד בראשית ממתת, נאמר ככה, יששכר חמור גרם, ויר מנוחה כי טוב. אני לא הבנתי, אמרת שהוא חמור גרם, בגלל שהוא לומד תורה ועמל קשה, יששכר, חמור גרם, אני חמור חזק, כן? ואז אתה אומר לי, ויר מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעימה. ואז אתה אומר לי, ויית שכמו לסבול. מה הולך פה? תחליט, הוא נח או שהוא חמור שסבל? זה או זה? תחליט. מה רואים שוב? שמנוחה איננה לא לעבוד, איננה חוסר מאמץ. מנוחה היא שלמות, חיבור, הרגשה שאני במקום הנכון שלי. אני ממלא את שליחותי, את הייעוד שלי. הגעתי למנוחה ולנחלה. אז מה זה רבי טרפון אומר? עלה טרף בפיה. אומר הפסוק בבראשית ממתת, בנימין זאב יטרף. מה רוצים מבנימין? שהוא זאב יטרף, מה הוא טורף? בדברים למד ג' מברך משה רבנו ואומר לבנימין, אמר ידיד השם ובין כתפיו שכן. אדוני, מי שרוצה השראת שכינה, כדאי שיתחיל לעבוד. כדאי שיהיה מוכן לסבול את המרירות של הזית, וכדאי שיהיה מוכן גם לשבור את העלה, את הענף, כדי להשיג את העלה של הזית. טרף! זה לא יעבוד בתיבת נוח. אנחנו עובדים בניחותה. אתה יודע, שזה יגיע, זה יגיע. למה לדחוק את הקץ? לאט, לאט, קימה, קימה. גבורת גבורות, הרב קוק אמר. צריכה אנשים יושבים, מה זה, אתה שומע את הנחירות שלהם מפה עד לעד איפה. לא זזים, לא עושים כלום, מה פה? זה יגיע, למה לדחוק את הקץ? הנה, ניסית לדחוף, זה זז, זה זז. הוא לא מסתכל אחרי שנתיים כשמתברר שזה כן זז. הוא מסתכל באותו רגע וזה נראה לו שזה לא עשה כלום. הרי כשאומרים שאבנים שחקו מים, כלומר שהמים שרבי עקיבא רואה את הטיפות יורדות, מה הוא ראה? שהמים שחקו את האבנים. תסלחו לי, הוא ראה שהמים שחקו אבנים. כשאתה רואה טיפה נופלת על סלע, אתה רואה שקרה משהו? כלום! כלום! כשמגיעה הטיפה האלף, אז אתה רואה שכבר יש גומה בסלע, נכון? אבל רבי עקיבא היו לו עיניים עמוקות. אז רבי עקיבא אומר, רגע, 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 למה הטיפה האלף כבר נופלת לתוך גומה בסלע? כי לפני אלף טיפות הייתה הטיפה הראשונה, השנייה והשלישית שנפלו על הסלע והיה נראה שהם לא עושות כלום. נפלו, החליקו, כלום לא קרה. אז כל החכמים באו ואמרו, נו, טיפה יקרה, את רואה? לא עשית כלום, זה סלע זה. מה, הטיפה, את יכולה לעשות פה גומה בסלע? אבל כשמקיעה הטיפה האלף, היא כבר נופלת לגומה בזכות הטיפה הראשונה ההיא שהיה נראה כשהיא נפלה שלא קרה כלום. ולכן בעצם אנחנו לומדים שאם אתה רוצה שבין כתפיו שכן, שהשכינה תנוח אצלך, שאתה תזכה להביא שכינה, להביא מנוחה לעצמך, לעם ישראל, אתה צריך להיות מוכן לאכול עלי זית מר. טרף! טרף. ואתה מה זה טרף? טרף זה לא בניחותה. קימה קימה. קימה קימה זה אומר שלמרות שאתה טורף ועובד כמו חמור גרם, אם זה לא יתקדם בקצב שרצית, אז אתה צריך להגיד, קימה קימה, ברוך השם, הכל לטובה, כשהשם ירצה, יצא לפועל. זה משפט שמתלווה לעבודה קשה, למאמץ אדיר של בנימין זאב יטרף. כמו המשל של רבי נחמן, כחיות הנועמות ביער, יוצאות ליער בלילה, הם לא יודעות אם הם יחזרו. היונה יוצאת מטבעה של נוחות, היא אומרת לו, מייכל טייבס, תודה רבה לך על הטבע הנוחה שלך, מוכלת על הטובות שלך, לא רוצה את הטובות האלה. היא הולכת לעולם, מה שמכנים היום, קר ואכזר, כן? היא יוצאת החוצה, להילחם את המלחמה שלה. היא צריכה מנוח, היא צריכה לממש את עצמה. הנוחות של טבעת נוח לא נותנת לה כלום. ויש כאלה שמקדשים במרכאות את הנוחות של טבעת נוח. בניחותה. אז פה אנחנו לומדים שצריכים להיות בנימין זאב יטרף, ויסחר החמור גרם של ויית שכמו לסבול. מה הוא אומר על העבודה הקשה שלו? ויר מנוחה כי טוב. הוא רואה במנוחה, הוא רואה בטוב, מנוחה טובה. אתם מבינים? מנוחה טובה. עכשיו משאל לנו השאלה, כשאנחנו ראינו, בסדר, מצא יונה מנוח לכף רגלה. למה לכף רגלה? הרי היא לא זקוקה לסלע, למדנו, היא סוגרת כנף, פותחת כנף, נחה בשיטות שלה. אז היא לא צריכה לנוח על סלעים בכלל. אז מה זה ולא מצא יונה מנוח לכף רגלה? למה לרגלה? כל כך יפה שהמנוח הזה זה השראת שכינה, בתי המקדש וכולי, עד בית המקדש השלישי שיותר היא כבר לא שווה לטבע וכן הלאה. הכל טוב, גם על הזית טרף בפיה, מאוד יפה, הכל מאוד יפה. לא מבינים, למה מנוח לכף רגלה? מה כאן רוצים? אז תרשו לי להציע משהו מאוד מיוחד עם פסקה קדושה, קודש קודשים, שאני מודה שהיה צריך ללמד את השעה כדי לוודא שכולם יבינו אותה נכון. אבל איך אומרים, בעזרת השם, תורת חיים, כל מי שמבקש חיים, ימצא בחיים. אומר לנו מרן הרב קוק, מקור ו', קובץ ג', פסקה שין ב', כמה נחוצה היא גבורת הבשר לקדושי נשמה. כל כך לא שגרתי. תורת ארץ ישראל, תורה של נביאי בית ראשון, שהשתכחה. השתכחה. ומרן הרב קוק נגד כל הסביבה שהוא חי בה, מצד גילויים אלוהיים שהוא זכה להם, מצד ידיעת כל התורה כולה ובעל פה, ענקיות עולם שאי אפשר לתאר, מחזיר לנו את התורה של בית ראשון. תורה מאוד לא סגרתית. כמה נחוצה היא גבורת הבשר לקדושי נשמה. מה זה? אומר הרב, כשרוח החיה שואפת לתפקידים רוחניים עליונים. כלומר, כשאדם מגיע למצב שהוא כבר צדיק ברמה כזאת, שכבר שואף לתפקידים רוחניים עליונים, כל מיני תפקידים של צדיקים של דורות, השפעה רוחנית על דור, וכו' וכו' וכו'. זהו עוד שכבר נתעדן הבשר בעצמו. זה אומר שגופו התמלא באור. בוא נראה את זה הלאה. עד שהוא ממולא בכל טוב הקודש, שהם צבורים ומונחים בקרבו כבאוצר בלוס, מכוסה ומוצנע. אומר, כשאדם מגיע למדרגה הזאת, ולא כל אחד ייטול את השם, כן? זה מדרגה של צדיקים מאוד גדולים, שהם כבר נושאים בתפקידים רוחניים עליונים, גופם נעשה גוף קדוש. תקשיבו טוב, חברים, זו תורה לא רגילה. אני אומר עוד פעם, זה כשבן אדם מגיע למקום הזה, שהוא כבר נושא בתפקידים רוחניים עליונים, הצדיקים כאלה, גופם בעצם נעשה קדוש, ונעשה אוצר מלא בטוב וקודש. וכל אשר יאומץ הבשר, ככל שהוא יחזק את גופו, את ממונו גם, את כל הצד הגשמי שלו, במדרגה הזאת, כן? וכל אשר יתחזק ויתעדר, יגדל ויחסן גופם של צדיקים, קדושי לב וטהורי נשמה. צדיקים כאלה שתקנו את גופם, והם כבר קדושי לב, והם כבר טהורי נשמה. ככל שגופם יתחזק, ככה יסעב הרוח העליון ההולך ומופיע עליהם את אור קודשו משמי מעלה, רוב חיל, אוצר של דעה, אוצר של תבונה, שערוז ואגוד בבשר, כלומר בגופם, העשיר בתוכן הרבה יותר מכל חוכמה רוחנית, אשר יעלה הלב אדם לנסחה מבלדי המזיגה השמימית של יוצר וצר צורה, אשר מדד ושקל גשם עם רוח. כלומר, אומר בעצם, יש מדרגה מאוד גדולה, שצדיקים מאוד גדולים מגיעים אליה, כשהם נעשים קדושי לב וטהורי נשמה, וכבר נושאים בתפקידים רוחניים עליונים, שגופם נעשה כל כך קדוש, שהם מוצאים מתוך חיזוק גופם, התעלויות רוחניות, עליות נהדרות, קדושה, אורות, דעה, תבונה, מחיזוק הגוף. זה בלתי נתפס, חברים, זה מדרגה, צריך לדעת שהיא קיימת. אני לא אומר שכל אחד פה עכשיו יגיד על עצמו, כן? אבל זה מדרגה שהיא קיימת, והיא קיימת באנשים בדורנו. לא לחשוב שזה איזה משה רבנו רק. לא, זה קיים באנשים בדורנו. מגיעים למקום כזה שגופם נמצא, כלומר, נמצאים בקדושה כזאת, שכשהם מחזקים את גופם, גופם הוא אוצר של קודש, והם מתמלאים בדעה, בהבנה, בתבונה, באורות, חוכמה רוחנית, הכל מתוך חיזוק גופם. וחמדת גבורה זו, שתתגבר באחרית הימים בליבם של ישראל. מה זה? אז בואו נסביר. בדורנו היום, אם מישהו ינסה, יש ביטוי באורות הקודש, שבדורנו אין מתקנים את הרוחניות, אלא במילוי הגשמיות. אם מישהו ינסה בדורנו ללמד תורה, ולעבוד בשיטה של הקדושי הגלות, כן? שעבדו בסיגופים, וכיסחו את הגוף, זה לא יעבוד, זה פשוט לא יצליח. בדור הזה צריך להגיע למצב שיש רגל, ארצית, ויש כף רגל, לשון של כף, של מעשיות, כף רגלה, ויש מנוח לכף רגלה, ומתוך כף רגלה שנחה על הארץ בא מנוח של מנוחתי, של כנוח עליהם הרוח של ונחה עליו רוח השם. ממשיך הרב ואומר שעם ישראל באחרית הימים ירצה לראות את הגבורה הזאת, ירצה לראות גבורה גשמית שיש בה אורות של קודש. ממשיך הרב ואומר, ותבוא בתהרתה וסיגובה בליבם של צדיקים איתני עולם. היא תכשיר את העולם לספוג אל תוכו את הד קולו של שופר הגאולה, המכין לב לרוחה דמלכה משיחה. זה יכין את הדור, כשירו צדיקים כאלה, גיבורים בגופם ומלאי אורות קודש, אז יכשיר את ביאתו של מלך המשיח שעליו נאמר, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה. הוא גם גיבור. הוא גם בעצות מעשיות, רוח דעת וירת השם, ונקרא שמו אל גיבור, פלא יועץ, אביעד שר שלום. אז זוהר פרשת במדבר, דף קוף סמכי עמוד א' אומר, עלה זית דע מלכה מסיחה, עלי הזית זהו מלך המסיח, עלי זית טרף בפיה, זה הופעה של ניחות של הרוח על מלך המסיח בגופו, בגבורתו, במעשיו, בעצותיו, בדעתו, בחוכמתו, הכל מתקדש. עלה של זית, הזית עצמו כביכול, זה השמן, זה האורות, והוא העלה של הזית. התגלו את האורות לא רק בזית ובשמן ובאור, אלא גם בעלה, גם בגוף של הזית, גם המציאות הגשמית. וזה לא מצאה יונה מנוח לכף רגלה. בסופו של דבר, הקדושה כולה, הופעת השכינה להשראתה ולמנוחתה צריכה גבורה גשמית אלוהית. חזקו וימצאו.